אי אפשר שהילד רק יסבירו לו מה שהוא צריך לעשות, ואז בגיל 13 עושה. אלא רק זה שאתה מרגיל אותו, והופך את הדברים לאט לאט להיות הרגל וטבע, בזה אתה מרומם. נכון, שמיד בהמשך המאמר, או בסוף המאמר מדבר על זה, יש לדרך הזאת גם סכנה אם נשארת רק תרגילים טכניים. מצוות אנשים מלומדה, מה חובתי בעסנה. אלא ברור שהחינוך צריך להיות בנוי משני מרכיבים ביחד. המרכיב של המגמה, של הכוונה, של הדיבור, של המחשבה, ומצוות צריכות כוונה. בשעת הלכה מצוות צריכות כוונה, אתם יודעים, הכוונה היא שהוא מתכוון בזה לעבוד את השם. טעמי המצוות הם לא הכרחים לקיום מצוות, אבל ודאי שמצווה מן המובחר לעשות המצווה עם מחשבה בדבר מטרת המצווה. כן? כתוב בספרי הקודש, אדם צריך לקיים את המצווה במוח ובלב ובכלי המעשה. במוח הוא חושב את הערך והמטרה הרוחנית של המצווה. בלב יש את השמחה, את הרצון לעבוד את השם. ובמעשה הוא עושה פעולת המצווה. כמו שכל אדם הוא בנוי ממוח ולב ואיברים כלי מעשה, כך כל מצווה לשלמותה היא צריכה את השותפות של המחשבה, את השותפות של הרגש ואת השותפות של המעשה. כיוון שאדם הוא נשמה וגוף, אי אפשר לחנך את האדם רק דרך המוח ורק דרך הלב. אין מוח ולב בפני עצמם. האדם זה מוח ולב המופיעים בתוך גוף. ולכן כל חינוך האדם הוא צריך להיות כל הזמן דרך המוח, הלב והגוף. והמצוות המעשיות, בשיטת המהר"ל, שבכלל תרי"ג מצוות זה דווקא מצוות מעשיות, יש עליו הרבה קושיות בעניין, אבל בכל אופן, כך שיטתו, שעיקר עניין תרי"ג המצוות זה שהרעיונות הגדולים, המחשבות הגדולות, השאיפות הגדולות, הם בסופו של דבר מתרגמות בעולם הזה למעשים. זו הצורה, דווקא זו הצורה שבה אדם מחנך את עצמו. עכשיו מביא לזה כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה קורא לה הפיכת היצר לרצון. בעולם אנחנו מכירים שלוש התייחסויות ליצר. ההתייחסות האחת, הרווחת היום בעולם הגוי, חודרת ומחריבה אצלנו כל חלקה טובה, זה השיטה ההדוניסטית, בעברית המתירנית. השיטה הזאת נשאלת על הפילוסופיה שאומרת, זה טבעי. מה, זה לא טבעי? אתה רוצה ללכת נגד הטבע? כל דבר שמתעורר בנפש האדם, כיוון שהתעוררותו היא טבעית, אז צריך שהוא יהיה חופשי, והוא יכול לבוא לידי בידוד, וככה הוא טבע החיים, וצריך שיהיה חופש ושחרור לטבע לעשות את זה. ומזה כל המציאות יותר. זה שאחר כך הטבע הזה הופך להיות לרועד, והופך להיות לרשע, לשחיתות, ולפשע, ולאלימות, בסדר, אז צריך לעשות משטרה, לעשות גבולות. אבל אי אפשר לדרוש מהאדם שילך נגד הטבע שמכיר בו. בצד השני עומדת גישה שאומרת, נכון, יש באדם גם טבע רע, לא צריך להילחם נגדו, לשבור אותו, לסגף אותו. והיא מנסה לחנך את האדם לחנוק בקרבו את כל אותן תשוקות שהן מקור הרע בעולם, כל התאוות, כל היצרים. אדם מוכן ללכת למגזר ולחנוק בקרבו את הנטייה המינית, ללכת למגזר ולוותר על כל ממון פרטי ולהתרחק מחברת בני אדם שיש בה רצת כבוד. בקיצור, להתנתק מן החיים ולדכא את כל אותם יצרים שליליים שאנחנו מכירים אותם, שהם מפילים את האדם לכל מיני בורות אפלים. כל המרבה להסתגף, הרי זה נחמד. שיטות שונות במערב, במזרח, לא ניכנס לכל החילוקים, זה לא משנה, אבל היסוד הוא לדכא את הכוחות האלה. באה תורת ישראל והיא אומרת, לא צריך לתת לגיטימציה לכל דבר, אבל גם אסור באמת לדכא ולבטל כוח שהקדוש הוא ברא. כי באמת, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אבל זה שהכוח הוא טבעי, זה לא אומר שאין לו גבולות ואין לו סדרים. כל דבר, אפילו הדברים הטובים, יש להם גבולות. יש להם גבולות. גם השבת היא נגמרת, וגם יום הכיפורים הוא נגמר, וגם עבודות הקודש היותר עליונות, יש להם שיעור ויש להם זמן, יש להם גבול. הגבול הוא תוחם כל כוח אל מקומו, ואין לך דבר שאין לו מקום. אבל הכישרון החשוב ביותר בחיים זו הגבורה לשים את הגבולות. הגבורה לשים את הגבולות היא זו שהופכת את היצר לרצון. צודקים הם אלה שאומרים, הכוחות האלה הם טבעיים, מה פתאום נלך נגדם? אבל זה שזה טבעי, זה עוד לא נותן לנו לגיטימציה להתפשט מעבר לגבולו, ועל ידי כך להרוס ולהחריב. הכישרון המוסרי עיקרו לשים גבולות. מה זה מוסר? מוסר זה לשון מוסרות. מה זה מוסרות? זה מה שקושר את הסוס ושם לו גבול. לא תלך לכאן, לא תלך לכאן. איך מנחים סוס? נותן הכוחות שלו לרוץ. אבל אם נסה לרוץ ימין, אתה מושך ככה, נסה לרוץ ומאז הוא נותן לו, אז נותן לו. נכון, יש סוס בריא, יש לו כוחות, רוץ. אבל העגלון יושב עם המוסרות, קצת מייסר אותו, ושומר שהכוח הסוסי שלו הוא ילך בגבולות, וכל פעם שנסה לחסום את הגבולות אתה מייסר אותו. שיטת התורה היא לחנך את האדם ליכולת לשים גבולות לכל כוחות החיים שלו. גם כוח הקודש צריך לגבולות. כשאדם מרוב אהבת השם עובר גבולות, אז הוא יכול לגרום נזקים. יש אנשים מרוב שקידה הם מניעים חולים. יש אנשים מרוב מידות חסידות עושים בין שורת הדין וזה המסיעים לנפש יותר מה שהיא יכולה, ואחר כך הכל מתפורט. כל דבר צריך, גם הדברים הם מסכימים. ודאי וודאי שדברים מסוכנים שיש להם נטייה טבעית להתרחב יותר מגבולה, צריך לשמור על הסיום. איך לומד האדם להשים גבולות לכוחות החיים שבקרבו? אומר פה בעל המאמר, אחת המטרות המרכזיות של הלכות התורה זה לחנך את האדם מגיל צעיר לשים את הגבולות. או, להשתמש בביטוי שלו, להפוך את היצר לרצון. נתן פה כמה דוגמאות. מצוות האכילה. האכילה זה העץ הראשוני ביותר שבאדם. האכילה זה גם היצר שהוא הוא הכי פועל כל היום. בתורה הוא מלמד את אותנו איך להפוך את יצר האכילה לרצון של אכילה. אתה רוצה לקחת משהו, אז א' אתה לחשוב אם זה מותר, אז זה עשו. עצם הדבר שאתה לא יכול לקחת מה שאתה רוצה, אלא אתה צריך לחשוב אם זה מותר או אסור, לפני שאתה ניגש לארון המתקים, כן, אצל ילדים שלי זה סיפור כל פעם, אז עברו הזמן, אז עבר חמש שעות, יש ילדים קטנים, אנחנו בגיל צעיר, אנחנו עדיין לא מסכים על יותר משלוש שעות. רק רגלים, אז עוברים לשש שעות. אז ילדה בגיל שבע, תגיד שעברו שלוש שעות, לא עברו שלוש שעות, כן עברו שלוש שעות, לא. מת על זה, אבל עכשיו עוד חצי שעה, ועוד חצי שעה, ועוד חצי שעה, ורק אז אפשר לקחת. לא מתחנק, הוא רוצה מאוד משהו. הוא סך הכל, מה שעברו, השש שעות. קונים במהקולת, במהצג, קונים הביתה, תגיד, אוי, אבקת חלב נוכרים, אנחנו בדבר הזה אחרים. כשהחובה, הוא היה כמעט פתח את זה, כמעט אכל את זה. תחליף את זה. אדם מתרגל שהכל עובר דרך דיקו. גם כשהוא אוכל, הוא לא מיד מניח. הוא כל הזמן בורך להשם. האקט הזה שכל דבר לפני שאתה מכניס אותו לפה, אתה צריך לבדוק מה מותר ומה אסור, ויש דברים שאסור בכלל, ויש דברים שעכשיו אסור ואחר כך יהיה מותר, ולפני שאתה מכניס לפה אתה מברך להשם. כל זה מחנך את האדם לשליטה על יצריו ועל יכולתו לכוון את כוחותיו במידות בדוקות, כשהשכל מנחה את זה ולא התאווה, כשהבירור הרוחני ההלכתי קובע את הגדרים ואת הגבולות ולא המתיקות שבפה. זו פעולה חינוכית. והוא כותב פה. זה לא כל כך חשוב, באמת. אם הצבי מותר והחזיר אסור, או החזיר מותר והצבי אסור. העיקר שיהיה מה שמותר, ושיהיה משהו אסור, ושאדם לא יוכל לאכול לפני שהוא חושב את כל הפרטים וכל הלכות שקשורים ללכות קשורת האחרונה. ומה שחשוב מבחינתו. אני עוד אשוב לפסקה הזאת בהמשך, אבל הדוגמה השנייה כמובן, כן, מה? זה בעיה, אבל ברשותך אני אתאפק קצת עם הדברים האלה שאתה אומר, נחזור עליהם בהמשך, בסדר? כן? לא הבנתי מה? תראה, אדם פה בשאלה יותר רחבה. יכול להיות שיש עוד סיבות. יש המון דגים לעניינים ויפים. האם התפקיד שלנו בעולם זה רק להיות אסורים? אני לא יודע. יש בכלל בעולם הרבה מאוד חלקי בריאה שהתועלת שלהם היא יותר מורכבת. אז בפשטות אתה אומר החוק, ההבחנה בין החזיר שאוכלים הגויים ובין שאנחנו לא אוכלים חזיר, אין ספק שזה אחד התפקידים של החזיר. אם התפקיד הזה בלעדי, אני לא יודע, כל שיש אוכל. כן, הדוגמה השנייה, ושוב ביחס בעניינים של עריות. הכוח הוא כוח גדול וחזק, יש לו גם תפקיד מאוד גדול וחזק וחשוב, לבנות את העולם, להמשיך את הדורות הבאים, כל קיום העולם תלוי בזה. אבל כאן שוב, האדם צריך ללמוד איך לשלוט, איך לכוון את הכוח. יש, כן, אנחנו אומרים בברכה, ציוונו על העריות ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושית. הבירור הזה שאדם לא יכול לגשת לכל אישה, יש אישה שאסורה לו, וגם אישה שהיא מותרת לו, היא מותרת דווקא לידי חופה וקידושין. ואני ממשיך, וגם אישה שכבר נתן בה חופה וקידושין, יש זמנים שהיא מותרת, יש זמנים שהיא אסורה. ואז מה קורה? האדם מחנך את עצמו להביא את הכוח הזה לידי ביטוי, למלא את תפקידו בעולם, שלשמו נוצר. מצד שני, הוא לא עבד בידי צרף. הוא מושל ויצרו, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא לקין, הלא אם תיטיב צא, ואם לא תיטיב לפתח אתה תרובץ. יש פה שאלה מאוד מאוד יסודית. צדיקים ליבם מסור ברשותם, ורשעים הם מסורים ליד ליבם. האם האדם הוא מלך בגדוד והוא מושל בכוחותיו והוא מוליך את עצמו לאן שהוא רוצה ללכת, או האדם זה יצור שנגרר אחרי תאוותיו? מטרת המצוות הוא לבנות באדם מגיל צעיר את החושן, לשלוט בכוחותיו ולהוביל את כוחותיו למקום שהוא רוצה, ולא שהם יובילו אותו לאן שהם רוצים. ולכן כל ההגבלות וכל החוקים שיש בענייני אישות, אומר פה בעל המאמר, זה על מנת להפוך את היצר לרצון. הוא מביא עוד דוגמאות, אני לא אעבור על הכל, אבל ניקח נושא שני. הדבר השני החשוב זה מה זה אדם טוב? אדם טוב זה אדם שהוא קשור לכלל, רוצה לתרום לכלל, רוצה לעשות חסד. הוא לא אגואיסט שחושב רק על עצמו ועל טובתו. כן, אחת המטרות של האדם, לעשות אותו אדם יותר כללי. אדם שיוצא מתוך עצמו, כן, הילד, הוא חי רק את עצמו ואת צרכיו, והשאיפה שלנו לחנך את האדם להיות אדם יותר כללי, יותר אידיאליסטי, חי את הכלל, את צרכיו, מסור להם. שוב, גם כאן לא מספיק לעשות את זה על ידי השפה, אלא על ידי מצוות מעשיות שלאט לאט חורטות בנפש האדם את השייכות שלו אל הכלל. הוא נותן כמה דוגמאות. התפילה. זה שאדם שלוש פעמים ביום מתפלל, ועיקרה של התפילה זה בקשה כללית. הוא עומד בשם כל הציבור ומתפלל להשם. השיבנו אבינו לתורתך, לא השיבני. השיבנו, אפילו הדבר הכי הכי פנימי, הכי אישי, תשובה, זה משהו הרי מאוד אישי, מאוד אינטימי. אבל כשהוא עומד להתפלל, הוא אומר השיבנו, כלומר, הוא לא רק דואג שהוא יחזור בתשובה. הוא דואג למצבו הרוחני של כל עם ישראל. והוא מבקש, הוא מרגיש את עצמו לבקש מהשם, השיבנו, אבינו לתורתך. וקרבנו מלכנו מודרם, מחזירנו מתשובה שלמה לחיים. גם אם הוא או קרוב משפחה שלו חולה, הוא מבקש רופא חולה עמו ישראל. והוא מתפלל על בניין ירושלים וקיבוץ גלויות והשבת המשפט למקומו וישועת האומה והאנושות כולה והבאת שלום לעולם. אדם שבאמת שלוש פעמים ביום אומר את כל הבקשות האלה בלשון רבים למען הרבים, זה מה שהופך אותו להיות אדם כללי. ודוגמה שנייה, חלק גדול מהמצוות, אדם לא יכול לקיים אותם לבד, הוא לא יכול, הוא צריך ללכת לתפילה מניין. הוא צריך 10 אנשים בשביל לקרוא ביחד בתורה. הוא אפילו לא יכול להתחתן לבד, הוא צריך 10 אנשים שיהיו בשם הברכות, כדי שיהיה חופה וקידושים. יש הרבה מאוד מצוות, שאדם, הוא לא יכול לקיים לבד. אמרתי לכם פעם, רובינזון קרוזו, רובינזון קרוזו יהודי, גם אם לשכת הרבנות הבינלאומית לספק לו בהצלחה את כל צורכי הדת שלו, אין לו אפשרות לקיים לבד אפילו לא שליש ממצוות התורה. סופו של דבר, רוב מצוות התורה אדם יכול לקיים אותם דווקא יחד עם הציבור או דרך מגע עם הציבור. וזה מחנך את האדם שבשל השלמות שלו, בשל עבודת השם שלו, הוא מוכרח את הציבור. והחיים עם הציבור זה חלק אינטגרלי מחיי האדם. דוגמה שלישית כמובן בעניין הזה, כל החגים שקשורים להיסטוריה של עם ישראל ולמועדים. כל יהודי, כל שנה מחדש, הוא חי ביציאת מצרים, יושב בליל הסדר, ו...
חיכת
מה? להפוך את האדם לאדם כללי. אז זה שכל אדם ישראל, כל שנה, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא מצרים. הוא יושב ומספר כל הלילה ביציאת מצרים, ומתרגל לראות את עצמו חלק מעם ישראל היוצא למצרים. וזה עצמו, הוא מתרגל להיות חלק מעם ישראל, משותף כל מה שקורה בעם ישראל. וכך הוא יושב ומדליק נרות חנוכה, והוא יחד עם המכבים, והוא עושה את פורים וקורא את המגילה, והוא יחד עם שרת ישראל בשושן, והוא צם ומזיל דמעות בתשעה באב וב-17 בתמוז, והוא צם בצום גדליה, והוא... בעצם, יהודי שחג את חגי ישראל, יוצא ממצרים, מקבל את התורה, וחנוכה ופורים, הוא בעצם באופן טבעי רואה את עצמו חי נפשית את היותו חלק מהאומה הזו. אין שום ספק שזה שהנוער הדתי הוא יותר אידיאליסטי ויותר רוצה לתרום לחברה ולעם ולמדינה ולסיעוד נפש. זה במובן הכי פשוט, שכל אדם שיש לו חינוך יהודי, הוא מתחנך מגיל צעיר להיות חלק מהכלל ולפעול עם הכלל, והוא רואה בכלל את מטרת חייו, וזה הדבר הכי טבעי שיש, זה להיות עם הציבור. אז יוצא שהמצוות המעשיות הן חוזרות להפוך את האדם מאדם אגואיסטי פרטי לאדם כללי. תחום שלישי למשל, זה מותר האדם מן הבהמה להפוך את האדם לאדם יותר רוחני. מעבר לעניין של שליטה על היצר והפיכת היצר רצון, יש פה כמובן שאלה מאוד מהותית, מה המרכז של החיים? האם המרכז של החיים זה חיי הבשר, או המרכז של החיים זה חיי הרוח? האם מטרת החיים זה הנאות החומריות, או מטרת החיים זה השלמות הרוחנית והמוסרית. אז שוב, אפשר להטיף לזה, אבל אפשר לבנות את האדם ולרומם אותו ולהרגיל אותו לפתח את חיי הרוח. למשל, יש מצווה שחז"ל מגדירים אותה עבודה שבלב. זה מצווה. מצווה שאנחנו חוזרים עליה 3 פעמים ביום. זה מצווה שאנחנו חוזרים עליה 10 פעמים ביום על ידי כל הברכות שתקנו לנו חז"ל. זה שאדם לפני כל מה שהוא עושה ואחרי דברים שהוא עושה עומד ומברך לשם, זה מרגיל אותו כל הזמן להסתכל על הצד הרוחני, אפילו כשהוא נותן שירותים. אז הוא לא רק מסדר את צרכיו החומריים, אלא הוא מוצא אחרי זה 45 שניות לעמוד ולהודות להשם יתברך. הוא הופך את הדבר החומרי הזה לאמצעי להתקרב להשם. אז הוא הופך לאדם יותר רוחני. קבע התורה במרכז עבודת השם, מצוות תלמוד תורה, שכולה ככל המצוות כולם. וקבע בו גדר והגית בו יומם ולילה. אדם מישראל מרגיל את עצמו מגיל צעיר, כדבר הכי חשוב שיש לו בחיים זה להוסיף דעת. כי הדעת של האדם זה תפארת חייו, זה עיקר עניינו בעולם. וגם מוספת הדעת, חיים הם למוצאיהם, אל תקרי מוצאיהם, אלא מוציאיהם בפה. אתם יודעים שיש מחלוקת בפוסקים. האם מברכים ברכת התורה על הרהור של רעיון תורה, או דווקא על אמירה בפה? השולחן ערוך פוסק דווקא על אמירה בפה. כי שוב, גם מצוות תלמוד תורה, אף על פי שיסודה זה פיתוח חיי הרוח, אבל פיתוח חיי הרוח גם כן מקבל את ערך מיוחד כשאתה מוציא את זה בפה. כשאתה קובע את זה וחורט את זה במציאות הגשמית שבה אדם החי. דוגמה אחרת, כמובן בשבת ומועדים. זה שהתורה קבעה ימים שבהם אדם שובט מכל מלאכה חומרית ובונה את עולמו הרוחני, זה מצווה מיוחדת שהיא אמורה לשנות את המשקלים היחסיים של כוחות חיי הגוף וחיי הרוח בנפש האדם. יש אנשים ששבת זה מצווה מאוד קשה בשבילם. הם כל כך אנשים שרגילים לעניינים גשמיים וחומריים. שבת שלמה לא לעשות שום דבר, זה ייאוש, אתם יודעים מה זה להתבטל? שבת שלמה? נכון, מי שאצלו שבת זה להתבטל, אז הוא באמת מסכן. אבל תפיסת עולמנו, כי שבת זה לא בטלנות. שבת זה לחיות בעוז חיי רוח, לחיות בעוז תורה ותפילה ודבקות ושמחה ואהבת השם וכבוד ועונג. לחיות את המטרה של המציאות, את התכלית מעשי שמיים וארץ, זה בדיוק העניין. האם אנחנו חיים רק את חיי הבשר וחיי הגוף? כן, הרומאים למשל, הם לא יכולו להבין את השבת. איזה בטלנים היהודים, יום שלהם לא עובדים. מה יש לעשות בחיים חוץ מלעבוד? בסדר, יש לך קצת כסף, זה אתה הולך לבלות, אבל אתה אדם לעמל יולד במובן הפיזי. מה אומרים חז"ל, אדם לעמל יולד? לעמל פה, לעמל תורה. זה בדיוק ההבדל בהגדרה, מה זה בן אדם? אבל שוב, התורה לא השאירה את זה לעטפות. התורה קבעה מצוות כאלה שמרגילות את האדם לבנות עולם רוחני. יש אנשים מסכנים יושבים בשבת שעות על תרנגולים מפותבים ברווזים ומעדנים ומשמינים עוד יותר חומרני. נכון? כל דבר טוב אפשר להרוס ולהחריב. אבל וקראת לשבת עונג, מקדוש השם מכובד, מבחינת אל תתענג על השם, לקחת את סעודת שבת ולעשות אותה יסוד של התעלות רוחנית דווקא, מתוך אותה שלמות שדווקא בזמן שאני סועד אני קובע את המרכז שלי על תורה ושירה ודבקות בהשם, כי באמת כל העניינים החומריים אינם אלא אמצעי בשביל להתרומם על ידם לדבקות בהשם, ולכן אני קובע סדרים כאלו. והשבת אני יוצא במצב של שלמות, של בגדים נעים וכן מיטתו מוצעת והנרות דולקים והכל לבן, ואני מרגיל את עצמי שבא השבת שבת מלכתה, כי מבחינתנו זה תכלית מעשה שמיים וארץ. לא המנוחה, אצל הגויים המנוחה זה אמצעי לעבודה, תכלית האדם הוא לעבוד, אבל גם שאי אפשר לעבוד כל הזמן. אז כן, אנחנו אומרים הקיבוצים, כן, ביום שלישי יש לי את השבת. כלומר, השבת זה אמצעי שבו אני קצת משתחרר מהעומס של העבודה כדי לנוח ולצבור כוח לעבוד אחר כך יותר טוב. זה הולך אחר. השבת היא היסוד שבונה את עיקר נפש האדם, מה עיקר ומה תפק. אותו דבר, החגים האחרים, כן, ראש השנה, יום הכיפורים, אדם עומד יום שלם מהבוקר עד הערב, עוסק בתשובה ובתפילה ובתיקון פנימי. אפשר כמובן רק להגיד מצווה, תעשו תשובה. אבל זה שהמילים תעשו תשובה הפכו לעשרת ימי תשובה, ובעשרת ימי תשובה אומרים סליחות ומרבים בצדקה, ויש את התפילות המיוחדות, וביום כיפורים לא אוכלים ולא שותים וכמלאכים עומדים ועושים תשובה מכניסת היום ועד צאתו, זה מה שחוקק בנפש הישראלי את המעמד ואת החיזיון ואת הערך של התשובה ואת המקום של חיי הרוח כמקום מרכזי בנפש האדם. אם כן, אנחנו רואים שמצוות התורה שמתרגלים בהם ועושים אותם נכון, לאט לאט הם בונות את האדם להיות יותר אדם רוחני, אדם עם שאיפות רוחניות, אדם שחי את חיי המוח והלב יותר מאשר את חיי הגוף. איך משיגים את זה? לא על ידי עטפה, כי אם על ידי התרגלות, כי אם על ידי מצוות מעשיות שמכוונות את האדם ומדריכות אותו וקובעות בנפשו את התכונה הזאת להפוך את חיי הרוח למרכז חייו. דוגמה אחרונה כמובן מכל העניינים שבין אדם לחברו. התורה לא מסתפקת במצוות ואהבת לרעך כמוך. האם חז"ל אומרים מה זה אהבת לרעך כמוך? ביקור חולים ולוויית המת והכנסת כלה ומצוות צדקה, זה ואהבת לרעך כמוך. וזה לא מספיק, אתה צריך לתת לקט ושכחה ופאה. וזה לא מספיק, יש שורה של עשרות מצוות מעשיות, ואיסור ריבית, ואיסור קלקול המשקולות, ואיסור הונאה, ושפע אדיר של מצוות עשה ומצוות לא תעשה, המסדרים את חיי החברה, את חיי הכלכלה, באופן כזה שאדם לומד לדאוג לחבריו. ופעם בשבע שנים יש מיטה. גם במובן הזה שאדם לא צריך עבד לאדמה, יכול פעם בשבע שנים לשבת בכהל ולמוד תורה, וגם במובן הזה שאני אוכל להיכנס לשדה, שאדם לא ירגיש את הבעלות שלו על כל דבר כבעלות מוחלטת, אלא הכל בידו פיקדון משלשות עם זה דברים טובים, והנה בכלל עכשיו הבעלות שלו הופקעה וכל אחד יכול להיכנס. ויובל ועבדים משוחרים והקרקעות חוזרות לבעליהם, כל אלה הלכות ומצוות מעשיות שהם אלה שיוצרים את הנפש מלאת הטוב והחסד היהודי. אומר פה גם הערה מאוד מעניינת, זו הסיבה שבעם ישראל התפתחו בכל הדורות מוסדות של לא היו אותם באותו שיעור באף עם ולשון. המוסד של תמחוי, המוסד של גמח, המוסד של חברת הכנסת קלה, המוסד של בית יתומים, המוסד של כל מוסדות החסד והצדקה היהודים שהיו לשם ותפארת בכל הדורות, הם כבר לא מצוות התורה, הם מעבר למצוות התורה, אבל הם תוצאה של החינוך הזה. כיוון שהתורה, כמו שאמרתי מקודם, מטרת מצוות התורה לעשות האדם טוב. כשאדם הוא טוב, הוא כבר עושה הרבה מאוד מעשים טובים. וכמו שכותב הרמח"ל בשער החסידות, עיקרה של החסידות הוא שאחרי שאדם מחנך את עצמו לעשות טוב, והוא כבר מתרגל, והוא כבר יודע שהקדוש הוא רוצה טוב, אז הוא כבר עושה טוב מעצמו גם מה שהקדוש הוא לא ביקש אותו. וזה כל העניין שלפנים משורת הדין, ולא חרבה ירושלים בגלל שהעמידו דבריהם על הדין. כי לפנים משורת הדין זה הביטוי שמגלה את הנפש הישראלית. זה מגלה שהתורה הצליחה לפעול על הנפש הישראלית ככה שהיא נהייתה טובה בעצמה, ומתוך מה שציוו אותה לעשות היא ממשיכה ועושה גם דברים שלא ציוו אותה. והם לא מצד הדין, הם מצד לפנים משורת הדין. למה? כי נפש טובה, היוותה טוב. אני מסכם, אם כן, אנחנו נתתי פה ארבע דוגמאות למגמות חינוכיות שמצוות התורה. התורה רוצה לחנך את האדם להפוך את היצר לרצון, ללמד את האדם לשלוט בכוחותיו ולדעת לשים גבולות. אז יש הרבה מצוות שהן בנויות על זה שמרגילים את האדם להיות גיבור ולהגיד לו, עד כאן תבוא, מכאן ואילך אתה לא נכנס. התורה רצתה להרגיל את האדם להיות אדם כללי, לא להיות אדם אגואיסטי, לא להיות מכונן, להיות כללי. אז יש הרבה מצוות מעשיות, תפילה ומועדים וחגים, כל מה שאמרנו, שמחנכות את האדם ומרגילות אותו להיות אדם חברתי, אדם כללי, אדם שקשור לכלל. התורה רצתה ללמד את האדם להיות יותר אדם שהרוח עומד מרכז חייו, שהמוח והלב הם מרכזי החיים החשובים ולא הגוף והנאות החושיות. אז יש הרבה מאוד מצוות שמחנכות את האדם להעמיד במרכז חייו את חיי הרוח, המחשבה והרגש והרצון ולא הנאות החושיות. והדבר הרביעי זה להרגיל את האדם להיות איש חסד, אוהב טוב ועל עין טובה. וגם פה לא מספיק עטפה, אלא אתה צריך שורה של עשרות מצוות פרטיות על היחיד ועל החברה, מצוות ממוניות ומצוות מידותיות, שהן בונות את נפש האדם להיות אדם מלא אהבה, מלא חסד, מלא נתינה. ובוודאי המטרה של כל המצוות הם שהם יביאו את האדם לעשות גם מעבר למה שהוא מצווה. למה? מצווה בסיסית יש לה כמה נימוקים, אבל בהקשר של מה שכתוב כאן, זה ודאי חלק מאותו דבר. זה שאדם לובש מדים, זה בשבילו השמירה לדעת, אני בן העם העברי, וכל פעם שאני מסתכל על זה אני יודע איפה הוא עומד. הרי הסיפור הזה בחז"ל, כן? מעשה אותו אדם שחפשה שבעה ימים והגיע לאותה אישה, וכשהלך כבר להרגיל את עצמו לעבירה, באה הציצית וטפחה על פניו. מיד נשמט לו והלך. אם אתה מזכיר לי, בשבת, אז ככה היה פה בחור שבאמת כבר נמצא, יודע, למעלה משנתיים בצבא. מחזור בבית, וכבר, כן, למעלה משנתיים, אני כבר קראו לה שהסוף שנה שלישית. ובאמת צדיק, מה זה, כמו שהיה בישיבה ביותר. אמרתי לה, אמרתי לו ככה, בוא תגיד לי, תן לי טיפ, איך אתה עושה זה? בוא, אני רוצה להגיד לחבר'ה, למד אותם, תגיד, בוא תן לנו, איך הצלחת לעשות את מה שעשית? הוא אמר לי ככה, כשאני התגייסתי, החלטתי להקפיל לשלושה דברים. אחד זה ציצית, לא היה יום אחד בצבא שלא שלחתי בלי ציצית. זה הדגל הלאומי שלי, זה שומר עליי, אני לא מוותר על זה, באש ובמים. אני אמרו שציצית, אז אני יודע מי אני. בית אומר, תפילות וברכות. זה שאתה אדם, חייל, מברך כל יום מהשם. מהברכות. במשך היום כולו. אתה שותה כוס מים, אתה עורך שירותים, אתה אוכל תפוח עץ, אתה ברכת המזון, אתה כל הזמן, אתה מברך. אני מקפיד, התחלתי להקפיד על הברכות ולעשות מה שאני יכול לעשות בשביל לפחות להשתדל לכוון המילים ברוך אתה השם. זה עיקר המלך העולם, ברוך אתה השם אלוהינו, זה עיקר הברכה. הדבר השלישי, זה שנקיות הלשון. הוא אומר, איפתי לשלושה הדברים האלה, ציצית, תפילות וברכות, שמירת הלשון, מזה, ויידך זיגמור. בחינם, אני אתן לכם את העצות שלה. הציצית לי גם כן כוח רוחני שמלמד לך לשים תבונות. אפשר כמובן להרחיב בדברים. כמובן יכולות להיות גם הסברות שונות של מצוות, היו מצוות באות בגלל זה או בגלל זה, אבל ככלל יש פה שיטה שיש בה כמה יתרונות שהייתי רוצה קודם כל למנות אותה. אנחנו מתרגלים להבין ולראות שקודם כל התורה זה לא אוסף של פרטים, אלא זה שיטה כוללת לחינוך האדם. היופי של המאמר הזה הוא שהוא מציג לפנינו אדם, הרבה פעמים חשוב לו לדעת, אז מה המטרה של כל זה? אתה רואה שיש פה שיטה כוללת, שהיא באה דווקא לידי שילוב של המצוות כולן, שבה אדם בונה את האישיות הטובה שבקרבו. והמטרה מושגת דווקא לידי כל תרי"ג מצוות, שכל מצווה היא משלימה צדדים אחרים, וביחד אתה בונה את הנפש של האדם בצורה שלמה. יש לה יתרון עצום בזה שבסך הכל היא דברים קלים להבנה וקרובים לשכל, ויוצרים הזדהות נפשית מוסרית עם מצוות התורה. האיש הזה שכתבת אמר הוא תלמיד של רשע הירש. השיטה הזאת מופיעה באמת בעיקרה בצורה הרחבה והמרשימה ביותר בפירוש של הרשע הירש של התורה, בחמישה חומשי תורה, ובספר בשם חורב שהוא כתב, שהם שני הספרים העיקריים שבהם הוא מסביר עשרות רבות, מאות בעצם, כן, של מצוות, איך המצוות הללו הן מבטאות את מותר האדם מן הבהמה, איך האדם מחנך את עצמו על ידי כל המצוות האלה. אבל אחרי כל זה, אנחנו גם חייבים להבין את הבעיה של הדרך הזאת. א', יתרונה הוא גם סכנה התמונה. זה שהכל ברור, שהכל פשוט, שהכל מובן, מעורר אותך לחשוב שבעצם יש פה עצות פסיכולוגיות. אתם מבינים? ואז בעצם כל המצווה, כל התורה כולה הופכת לאיזה עצות של פסיכולוג לחינוך והדרכה של האדם להיות טוב. ואז מהר מאוד אתה יכול לבוא ולהגיד, טוב, אני מזדהה עם המטרה, אבל אפשר להגיע אל אותה מטרה באמצעים שונים. אם כל המצוות זו רק שיטות פדגוגיות, אז מי אמר שאני צריך את השיטה הפדגוגית הזאת? אני מזדהה עם המטרה, אני חושב שהמטרה היא חשובה. לי יש שיטות פדגוגיות אחרות. או לחילופין יבוא אדם ואומר, אני כבר הגעתי למטרה, אני לא צריך כבר את האימונים הללו. באופן קיצוני, נתתי לכם לקרוא את המאמר משה. היא קראת את המאמר, הרים את היד? זה מאמר מבלבל מאוד. עכשיו אני מזהיר אתכם. קוראים את המאמר הזה, אומרים, וואי, כל הכבוד, אחד העם, איך הוא מעריץ של משה רבנו. המאמר הזה הוא אחד ממאמרי הכפירה הנוראים ביותר שיש. בארמומיות ובפיקחות לא תאומן. לכאורה, אחד העם הוא מעריץ גדול של משה רבינו.
של הדמות של משה רבינו,
נכון. כבר בהתחלה הוא מסלק לנו את משה מהמפת ההיסטוריה. הוא הופך אותו לדמות ארפילאית לא ממשית, ועוד נותן לנו הרצאה של באמת לא חשוב. כמובן שזה חשוב מאוד. זה חשוב מאוד, אם זה שהחידוש הגדול של כל התורה זה שיש אלוקים תורה בארץ, שהכל ממשי, שהכל ריאלי, שהכל זה חיים. כל מה שהתורה פועלת בקרבנו זה בגלל שבפועל הייתה יציאת מצרים. זה בגלל שבפועל היה מתן תורה. זה בגלל שבפועל קרא לנו את ים סוף ואת הירדן. זה בגלל שהנבואה זה היה משהו שהוא אמת, והניסים הגלויים זו הייתה מציאות, ודווקא מתוך כך אנחנו שואבים משם את הכוחות. מדבר וירטואלי לא יוצרים שום דבר. מדמיון לא יוצרים חיים. דמיונות יש במזרח להרבה מאוד אנשים. איתם לא בנו שום דבר שיחזיק מעמד. דמיונות לא יוצרים כלום. החיים הם אלה שיוצרים את המשך בניין החיים. אבל לא זאת הנקודה שרציתי לדבר. אחד העם הוא מעריץ גדול של משה. הוא מתאר את הגאונות של משה. איך הוא לקח עם של עבדים וחינך אותו להיות עם חופשי, גאה, בן חורין, עם ערכי מוסר ומחשבה, ממש גאונות פדגוגית חינוכית, מנהיגות מדהימה של איש רוח, איש חזון, נביא. כן? הוא קורא נביא לאיש חזון, כמובן, אני לא מאמין בבורא ולא מאמין בנבואה. נביא אצלו זה כינוי לחוזה, לאדם שמסתכל רחוק. משה רבינו הוא אישיות מדהימה, שגם הגה רעיונות מדהימים איך לשנות טבע של עם ואיך לחנך אנשים, וגם הייתה לו מנהיגות מדהימה איך לקחת מאות אלפי בני אדם לשכנע אותם להיכנס לבית ספר של משה רבינו ולהתחנך ולהיות מעם של עבדים בשפל המדרגה לעם חכם ונבון, מוסרי ובעל כוחות נפש אדירים. שיר הלל והרצה למשה רבינו. רק, נא לא להתבלבל. היסוד של כל שיר הלל הזה הוא שאין אלוקים ואין פה שום תופעה אלוקית, נבואית, ניסית. זה הכל חוכמה פדגוגית, חינוכית, של אדם מוכשר, שבכוח אישיותו הנמרצה חולל את מה שהיה. וכל המצוות הן פרי רוחו של משה. זה יפה מאוד שהוא מאמין שמשה כזה גאון. זה יפה מאוד שהוא מאמין שעם ישראל הוא עם כל כך נפלא שהצליח לחנך את עצמו לעשות דברים נפלאים. אבל אין פה שום דבר של אמונה, אין פה שום דבר של אלוקים. הכל זה עצות אנושיות פדגוגיות. ולכן אין בעיה לאחד העם להגיד שאשר גינסבורג הוא ממשיכו של משה.
אחד העם,
אשר גינסבורג זה השם של אחד העם, אחד העם לשם ספרותי. אין לו שום בעיה לראות את עצמו כממשיכו של משה רבנו, והפעם נוצן הדרכות אחרות המתאימות לדור ולתקופה. הוא יאמר שיש לקרוא את התנ"ך ויש לקרוא גם את הגמרא ודברי חז"ל, כי ודאי יש לנו ללמוד מהחכמים של בכל הדורות, ובוודאי שמשה וישעיהו וירמיהו והושע ועמוס וזכריהו מלאכי והלל הזקן ורבי עקיבא והרמב״ם, הם כולם היו אנשים חכמים. יש מקום ללמוד דברי החוכמה שלהם ולהסיק מסקנות חכמות ולבנות את החיים שלנו היום, כאן ועכשיו, בחוכמה, חוכמה מוסרית, כי הרי זה הגאונות ההיסטורית של עם ישראל, לחנך את עצמו בחוכמה מוסרית. זה יסוד הכפירה של אחד העם. יזיק פה מאמר מוסגר שזה לא שער השיעור הזה, אבל שנדע, אולי זה כן שייך, כי הוא מסביר את הנקודה. אתם יודעים שקמה מדינת ישראל, היה עימות גדול בעולם החילוני, איזה זרם יוביל את ההנהגה החינוכית התרבותית במדינת ישראל. אם הזרם החילוני היו קומוניסטים, היו סוציאליסטים, והיו ליברלים ערבים, שהיו בעד מחיקת כל חינוך יהודי. היו ליברלים שרצו למחוק חינוך יהודי בצד המבט ההומניסטי אוניברסלי, והיו שמאלנים סוציאליסטים שרצו למחוק חינוך יהודי בגלל שהם רצו חינוך אוניברסלי סוציאליסטי. פועלי כל העולם התאחדו, אחד במאי. שני הזרמים האלה לא התשתקו. זרם שנקבע כזרם מרכזי משרד החינוך היה הזרם של אחד שבן גוריון וגולדה מאיר ואשכול וכל הזרם הוותיק של מנהיגי מפאי הוביל אותו, שאומר אי אפשר לבנות עם על אוניברסליזם, על פועלי כל העם התאחדו. לבנות עם, אנחנו עכשיו בונים מדינה, בונים עם, צריך משהו לאומי. איזה משהו לאומי יש לנו? אחד העם זה משהו לאומי, אחד העם מאמין בגאונות המוסרית של העם הזה. אז בבתי ספר חילונים למדו תנ"ך, למדו גמרא, למדו מסורת, כי כל הדברים האלה פרי החוכמה היהודית לדורותיה, ואנחנו צריכים להכיר אותה וממנה לבנות את המוסריות ואת גאונות החוכמה היהודית של דורנו, שהיא כמובן שונה מהדורות הקודמים. מה קרה עם כל זה? מה? כל זה יגמותן. ילדים, סיפר לי, אביך היום פה בפיתה השנייה. אביך יקור. הוא עבר עם עוד בקורר? מה? מה?
לא,
עומד להתחתן? אתה יודע, פה זה לא בדיחה, פה כבר אני מתחיל לפחד. אז אבא שלו סיפר לי שאת הבן הראשון הוא שלח לגימנסיה הרצליה, כי הוא זוכר שכשהוא למד בגימנסיה הרצליה למדו גמרא. למדו גמרא בגימנסיה הרצליה. כי חלק מהתפיסה החד העמית של להיות יהודי טוב זה להכיר את המקורות של היהדות ולקחת משם את רעיונות החוכמה ולהוביל את המעלה. אבל כשהוא שלח את ישי, את הבן הבכור, ישי אבא סיפר שאין גמרא ואין יהדות ואין שום דבר. אז את הבן השני, כן, יוחאי, הוא כבר שלח לבית ספר דתי. למה? כי אחד העם מתמוטט. למה מתמוטט? פשוט מאוד. בלי אמונה ביסוד הנצחי של היהדות, אלא כאילו. אם כל היהדות זה רק אוסף של רעיונות מוסריים אנושיים, אז ברור שבכל דור ודור צריך להתאים אותם אל אותו דור. זה לא כל כך חשוב לי וזה לא כל כך רלוונטי לי מה חשבו לפני 2,000 ו-3,000 שנה כל מיני אנשים. והרי יש בתורה כל מיני דברים שבשכל אנושי אני לא יכול להבין אותם בסופו של דבר אחרי כל מה שכתוב פה. אז למה אני צריך להתיש את הכוח בשביל לקרוא מה חשב ישעיהו ומה חשב משה ומה חשב הלל ומה חשב רבשי ורבינה? מה זה חשוב? היום אין אנשים מספיק חכמים שאני יכול ללמוד מהם? היום אין לי, אני צריך לחשוב מהם העצות הפדגוגיות של היום. נכון, השיטות הפדגוגיות של היום זה מתיר לנו. אז אני מאמץ את השיטות הפדגוגיות המודרניות. ואני אפילו היום חושב שאותן שיטות פדגוגיות שהתורה אוסרת את זה ואוסרת את זה ואוסרת את זה, זה פרימיטיביות, זה מיושן, זה לוחץ, זה מחניק את החיים. אנחנו היום הרבה יותר חכמים ממשה. תראו, הרש"ר הירש בטווח קצר מאוד הצליח. למה? כן? איך התפתחה כל כך והתרחבה השיטה המחשבתית הזאת? הוא בא בתקופת ההשכלה בגרמניה, הוא רצה להתמודד מול כל גל ההשכלה, אז הוא רצה למנוע את ההרגשה שההשכלה הכללית לומדת נגד התורה. התורה זה משהו מיסטיקה, התורה זה משהו כזה מעל הטבע, מעל ההיגיון, ואין לו מקום בתקופת האדם המשכיל. אז הוא הסביר את כל התורה כולה באופן רציונלי. ובזה הוא יצר מנוחת נפש אצל בני דורו, שהנה אפשר להישאר יהודי ירא שמיים ודתי, וגם משכיל, כי השכלה לא נוגעת לתורה. לפיכך התורה זה שיא הרציונליזם והמחשבה החינוכית, המוסרית, הפדגוגית. אבל לטווח ארוך, זה לא עזר. כשהתחילה שם הרפורמה, והרפורמה היא תוצאה ישירה של החשיבה הזו. אם כל התורה כולה זה עצות פדגוגיות, אז כל אחד רשאי לחדש לעצמו עצות פדגוגיות אד הוק, לפי המציאות הנוכחית, מה שמתאים לי כאן ועכשיו. אם כן, ברגע שכל התורה כולה זה עצות פדגוגיות, אז צריך להתאים אותה למציאות. אז הקונסרבטיבים, הרפורמים, זה כל מיני תנועות, שמה שמוצאים זה מה שנקרא לעדכן את התורה ולהתאים אותה לתפיסות הנפשיות המודרניות ולהפוך אותה לעצות פדגוגיות שמתאימות לכאן ועכשיו. ומזה הכל נחרב. ולכן, רק שנייה, מיד לשאול, ולכן, יש כאלה שבכלל אמרו שאסור לאסור בטעמי המצוות. אין טעמי מצוות. שהלא, מצווה אחת נתפרש טעמה, איך כתוב שם בגמרא? מצווה אחת נתפרש טעמה, וטעם החכם מכל אדם. כתוב, לא ירבה לו סוסים, ולא ישיב את העם מצרים, אמר שלמה, אני ארבה ולא אשיב. כתוב, ולא ירבה לו נשים, ולא יטו את לבבו, אמר שלמה, אני ארבה ולא יטו את לבבי. וכמובן, זה לא עזר לו. אז יש כאלה שאומרים, כל השיטה הזאת, להביא את הנימוק של המצווה, זו שיטה מסוכנת. אדם יבוא ויגיד, כל העניין שזה אסור וזה מותר כדי לחנך אותי לגבורה, אין בעיה, אני אעשה לעצמי תרגילים אחרים. או אין בעיה, בזמנים רגילים אני חייך אותה, אבל עכשיו אני, יש לי סיבות מבצעיות, ואני עכשיו אני חייל בצבא, ואני זה, וכך הלאה. התורה תהיה הפקר בידי כל אחד. אם אתה מסביר את טעמי המצוות, ואתה רואה בטעם המצוות רק איזשהו... אז יש פה סכנה שאתה הופך את התורה לדבר כזה שכל אחד יכול לשנות כל מה שאתה... ולכן יש כאלה בחז"ל שאוסרים ללמוד טעמי המצוות. כך השם ציווה וכך צריך לעשות. כן, תכף אני אמשיך, כן. גם מי שכותב את המאמר, אני אקריא לכם את המשפט שהדגשתי עליו, תסתכלו במאמר שלפניכם, עמוד 1. כמובן, אי אתה רשאי לומר שמצאת את הטעם של כל מצווה ומצווה, או שכל מה שמצאת הוא בלא ספק הטעם אמיתי. אין מערכת המצוות היא דחוקה אלוקית, ומובן שבין דמותה אינו יכול להיות בטוח שירד עומקו של רצון השם וידע בביתך למה ציווה השם דבר זה, אבל שום מעשר עליהם דבר זה. למה עלינו להשתדל להבין את המבנה הכללי של הדחוקה וכו'. כלומר, בוודאי שכל מי שהעיז לרדת לדרישת טעמי המצוות, ובוודאי מי שבא ומסביר טעמים כל כך הגיוניים ורציונליים, אז הוא מיד אומר בהתחלה, זה מה שאני מסביר, אבל לא בטוח שזה הנכון, ולא בטוח שזה הסיבה היחידה, ולכן ברור שאי אפשר לשנות. אמרתי לכם, בספר החינוך הוא פשוט הוסיף אות אחת ופתר את הבעיה. כן, איזה אות? מן. מי שורשי המצווה, כך וכך וכך. אני לא אמרתי שזה שורש המצווה. אני לא אמרתי שזה הפעם היחידי של המצווה. אחד משורשי המצווה הוא כך וכך וכך. אז גם אם הטעם הזה לפי דעתך עכשיו לא קיים, זה לא מה שחס ושלום המצווה השתנתה. במובן הזה, אתה צודק שזה הבלם. כן. הבעיה יותר עמוקה, זה לא שבאופן פשטני תיווצר לגיטימציה לשנות. ברור שאת ה, נגיד, את הדרך הפשטנית הזאת אפשר לגדור ולהגיד, נכון, זה עצות, אבל אתה הרי לא מבין כל העצות, בסוף זה עניין אלוקי, יכול שיש עוד עצות שאתה לא מבין אותן, לכן אתה צריך לקיים את הכל. ברגע שכל התורה כולה זה בסך הכל כמה רעיונות פדגוגיים מוסריים אנושיים, איפה פה אלוקים? איפה הגודל האלוקים? איפה הנצח? איפה האינסוף? איפה אלוקים? בסוף זה הכל כאילו אדם חכם מאוד יצר את כל הדברים האלה. האומנם אלוקים איננו אלא אדם חכם מאוד מאוד מאוד, שאני לא יכול להתווכח איתו כי הוא יותר חכם ממני, אז יכול להיות שיש לו עוד כמה רענות שלא הספקתי להבין אותם, לכן אני לא יכול לשנות אותו, אבל בסוף, יותר מזה. המחרל בתפארת ישראל יוצא נגד זה באופן מאוד חריף. הוא אומר, הפכת את התורה, מביא שם את מצוות שילוח הקן. שהרמב״ם אומר, זה בגלל שחשה התורה על בעלי החיים. חשה להם. והרמב״ן אומר, זה לא שהתורה חשה להם. אם התורה חשה להם, אז התורה הייתה עושה אותה לך בכלל לקחת. להפך, התורה רוצה להרגיל אותך, לחנך אותך לרחמים. אז היא מרשה לך לקחת, אבל היא אומרת, בזמן שאתה לוקח, תרחם עליהם, ותשלח אותה, ועל ידי זה תחנך את עצמך לרחמים. כך כותב הרמב״ן. אומר המהר"ל, הפכתם את התורה לספר תרופות, או ספר טבע. כלומר, לפי הרמב״ן, לספר תרופות. אתה רוצה להתחנך לרחמים? קח כפית אחת שילוח הקן, שני כפיות אותו ובנו לא תשלחו ביום אחד, לקינוח קח עוד תפילה מסוימת, ותראה שזה יפעל עליך להיות רחמן. מה? זה בדיוק השאלה, מה זה התבלין. אומר המהר"ל, תבלין זה לא תרופה לרע. תבלין זה מה שבונה את היכולת של האדם להידבק באשם. להידבק באשם פירושו של דבר בכלל לצאת מכל העולם ולחיות עם ערך של חיים נצחיים. תכף אני אסביר את שיטת המהר"ל בדבר הזה. אבל בכל אופן, התפיסה המצומצמת שבראת התורה תבלין, כאילו התורה זה רק כמה תרופות ליצרים, זה המהר"ל לא יכול לסבול. זה בדיוק מה שיוצא נגד התפיסה הזו. אני אומר את הדברים, אולי, רגע, לפי הרמב״ן זה ספר תרופות, לפי הרמב״ן זה ספר טבע. כלומר, מדריכים את האדם איך להתנהג בטבע. אתה לא יכול להשמיד יותר מדי גם את האם וגם את הבנים. אז מצד שמירת האקולוגיה, שמירת האיזון הטבעי, תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. כאילו, יש כל מיני כללים באקולוגיה שהתורה מדריכה אותנו איך לשמור על האיזון הטבעי. אז בקיצור, בסוף התורה זה ספר ביולוגיה, או ספר של פסיכולוגיה. הכל זה אנושי, הכל זה זה, ואפילו אם אני אגיד שהפסיכולוג שכתב את זה הוא הפסיכולוג הכי גדול, ולכן מי אני הקטן שיחלוק עליו. ולכן אני לא אתן פה לגיטימציה פורמלית לעזוב לתורה המצוות. אבל בסוף בנפש, מה היחס שלנו אל הדבר הזה? יחס כאל יצירה אנושית. ברגע שהיחס לתורה הם כאל יצירת אנושית, לקחת מהאדם את הדבר הכי חשוב. את כוח האמונה, את כוח הדבקות באלוקים, אלוקים כמקור אור אין סוף, אלוקים כמקור המוחלט, אלוקים כמקור הנצח. השאלה, מה זה אלוקים? האם אלוקים זה פשוט האדם הכי חכם שיש? או שאלוקים זה ממד אחר של מציאות שמרומם את האדם לחיות חיים בלך נצחית? בא מהר"ל ואומר, זה בדיוק הפוך. אמר את זה כך. לפי הגישה הזאת, תורה מן השמיים בשביל מה יורדת? בשביל לסדר את החיים האנושיים פה בעולם הזה קצת יותר טוב, קצת יותר מוסרי. אבל מה זה בדיוק ההפך? התורה ניתנה לנו כדי שאנחנו לא נחיה רק בעולם הזה, כדי שנהיה ראויים לעולם הבא, כדי שנהיה שייכים לאור הנצח, כדי שנהיה דבקים באלוקים. הטעם האמיתי של המצוות הוא בכלל לא גנוז בעולם הזה. הטעם האמיתי של המצוות הוא גנוז בעולם הבא. הטעם המצווי של המצוות הוא גנוז בכלל במבט הנצח האלוקי האינסופי. אלא מה? זה הפלא של העולם. כמו שהנשמה של האדם, שהיא נשמה אינסופית, שהיא נשמה אלוקית, שהיא נשמה נצחית, ירדה והתלבשה בגוף. ובאדם עצמו יש לך שני חלקים. יש נשמה מן השמיים וגוף מן הארץ. והנשמה הזאת חיה בתוך גוף. כך כל מצווה יש בה גוף המצווה, שהמהר"ל קורא לזה גופי תורה, ויש הנשמה של המצווה, שזה נשמת הדאורייתא, שזה הסודות הפנימיים שיש בכל מצווה ומצווה. ובאמת הטעם הנסתר של כל מצווה זה טעם עליון נצחי, שרק בנבואת אספקלריה מהירה של משה רבנו ידע את טעמי כל המצוות. כתוב בחז"ל שמשה רבנו ידע את טעמי כל המצוות. אבל איך הוא ידע אותם? לא בשכל רציונלי אנושי. בנבואת השפקלריה מהירה, כתוב בחז"ל שלעתיד לבוא כולם ידעו טעמי המצוות. כי לעתיד לבוא, הוא אומר, זה אחרי תחיית המתים. כשהגוף יותר לא יחצות, שאנחנו נראה את אור הנצח. הוא אומר, המצוות הן באות להעלות אותנו לעולם הבא, המצוות באות לחבר אותנו לנצח, המצוות באות להדביק אותנו באלוקים. המצוות זה לא אוסף של עצות המדריך איך להיות שבט יותר טוב, או עצות הרופא איך להיות יותר בריאים, או עצות הפוליטיקאי איך להיות חברה יותר מתוקנת. המצוות זה אתין קדישי. עצות אלוקיות שריבונו של עולם מדריך אותנו איך לחיות בעולם הזה את העולם הבא, איך לחיות בתוך הזמן את הנצח, איך בתוך הגוף לחיות את אור הנשמה. מה? אתה צודק. אומר כאן ידידינו שעולם הזה ועולם הבא הם לא שוטרים לזה, שהנצח והזמן לא שוטרים לזה. אומר המהר"ל, תשים לב איך הוא קורא לזה. אומר, ואם חשקה נפשך לומר שאכן הטעמים האלה קיימים, אבל הם התוצאות ולא הטעמים ולא הסיבות. כלומר, בוודאי שמי שחי חיים שלמים במובן של אור הנצח, הוא גם חיים שלמים בעולם הזה. בוודאי שמי שדבק בהשם, אז הוא גם עלי רחמים, וגם עלי חסד, הוא גם אדם כללי, וגם עלי רוחניות. אני לא אמרתי שהמצוות לא פועלות את כל הפעולות האלה. הבעיה היא רק להבין שזה רק התוצאה של המצווה, זה רק השיריים שלה, זה רק הרווחים שהיא עושה. עיקרה של המצווה לרומם אותנו אל האמת האלוקית במובן הנצחי, העליון האינסופי שלה. זה עיקר המצווה. בשביל זה היא נועדה, אבל כמובן, מי שחי את הטוב האלוקי במילואו, הוא אדם מלא מידות טובות, הוא אדם מלא חסד, הוא אדם ששולט ביצריו. אני לא חולק על כל הטעמים פה, אומר המהר"ל, אבל זה לא הסיבות של המצוות, זה לא הטעמים של המצוות, זה לא המטרות של המצוות, זה התוצאות של המצוות. כי מי שחי בשלמות בעולם הבא, זה מאיר לו גם בעולם הזה.